הערב אנחנו נמשיך עם המשלים, ונעבור על משל גרגר החרדל. את המשל הזה, אני מזכיר לכם, ישוע מלמד או מספר אותו באותה סדרת משלים שהוא דיבר בה אל המוני העם, שהייתה על ים הכנרת. הוא פתח אותה במשל הזורע, אם אתם זוכרים. ויש לנו תיעוד של המשל הזה בשלושת הבשורות הראשונות. בבשורת מתי, מרקוס ולוקס. אז נקרא אותו מבשורת מתי, פרק י' ג', 31-32. וישם לפניהם משל אחר ויאמר, מלכות השמיים דומה לגרגר של חרדל, אשר לקחו איש ויזרע בשדהו, והוא קטון מכל הזרועים, וכאשר צמח גדול הוא מן הירקות, והיה לעץ עד אשר יבוא עוף השמיים וכיננו בענפיו. המשל הזה הוא מאוד קצר, מאוד תמציתי, ובדומה למשלים אחרים שעברנו עליהם, גם למשל הזה אין פירוש כתוב. ועד כמה שאני ניסיתי לחשוב על כל מיני פסוקים או קטעים שמדברים באופן ישיר, לא מצאתי, שמתקשרים באופן ישיר למשל הזה. ועלינו לנסות להבין עד כמה שניתן מה המשמעות כאן, מה התוכן הרוחני שישוע מספר באמצעות המשל הזה. כאשר בדקתי גם פירושים שונים, אני ראיתי שהם בגדול אפשר לחלק אותם לשניים. יש כאלה שרואים במה שישוע אומר כאן דברי אזהרה, משהו שלילי לגבי העתיד, ויש כאלה שרואים בדיוק הפוך, משהו חיובי מאוד. אני חשבתי להתחיל עם הפרשנות השלילית ולעבור עליה מאוד בקצרה. אני לא חושב שזאת הפרשנות של המשל הזה, שזאת האמת שישוע אומר כאן, אבל כן כדאי אולי להכיר למקרה שניתקל בזה. מי שמפרש באופן הזה, בעצם, הוא מייחס את הגדילה של גרגר החרדל לעץ בתור משהו שהוא לא טבעי, בתור משהו שהוא יצא מהפרופורציה שלו או לא כפי שאלוהים תכנן אותו כך. ומהסיבה שבעצם חרדל הוא גדל להיות שיח גדול ולא לעץ ממש. עכשיו, בעקבות הפירוש הזה מגיע החלק השני של הציפורים, שגם אותו רואים בתור משהו שהגיע בעקבות הגדילה הלא טבעית, ולכן גם הוא באור שלילי. וממה שהצלחתי להבין גם מסתמכים על הפירוש של הציפורים במשל אחר, במשל הזורע. אני לא חושב שזאת הכוונה בכלל. אגב, ישוע סיפר מספר משלים לדוגמה על אדם שזורע, ולא בכולם זה אותה משמעות. אבל בכל אופן, מי ש... נקרא לזה מפרש ככה, או רואה את הדברים באופן הזה, אז התמונה שהוא רואה לנגד עיניו היא משהו כמו קהילת ענק, לדוגמה, שהיא גדלה לממדים אדירים, וכדי להגיע לממדים כאלה, אז בעצם צריך להתפשר על המסר של דבר אלוהים, צריך להגיד דברים שנעימים לאוזניים של אנשים, לא לדבר על החטא, על התכחשות, על לסבול עבור ישוע, אלא על דברים שנעימים, לקבל אפילו חטאים מסוגים שונים, למשוך אנשים באמצעים כמו מוזיקה, כמו פעילויות, ולא עם האמת, ובמילים אחרות להרחיב את הדרך הצרה. ובקהילות כאלה, לדוגמה, נכנסים מורי שקר או השטן והשדים שלו שמשפיעים עוד לרעה ומרחיקים אנשים מהאמת. ויש כאלה שאפילו מרחיבים את זה אל כל העולם הנוצרי, שסטה מהדרך, עם רוב הזרמים שיש שם שממש מלמדים או עושים כל מיני דברים שהם פשוט מנוגדים לאמת, לדבר אלוהים. ואני נתתי פה דוגמה קטנה של הזרם הקתולי, שלפי ויקיפדיה יש שם כ-1.3 ביליון קתולים. שוב, אני לא יודע אם זה מספר מדויק, אבל זה סדר גודל, זה הזרם הגדול ביותר. ובאמת השאלה זה כמה אנשים מכל העולם הנוצרי, מכל אלה שקרואים בשם, באמת נולדו מלמעלה, באמת שייכים לישוע. אני מבין שמעט מאוד. אז זה הצורת הסתכלות השלילית, שאמרתי שוב, אני לא חושב שזאת המשמעות של המשל. להבנתי, הדגש במשל הזה הוא הניגוד שיש בו בין ההתחלה לסוף, בין הגרגר הקטן, שבסופו הופך לעץ אדיר, עד כדי כך שציפורים בונות בו קן, או אם אתם רוצים בניסוח קצת אחר, אז התחלה קטנה שנראה שלא יצא ממנה הרבה, או שהיא חסרת סיכוי, ובסופו של דבר היא עולה על כל יתר הדברים, ומגיעה לממדים אדירים. זה נראה לי הדגש, מה שהמרכז של המשל הזה. אגב, ישוע לא סתם בחר בגרגר של חרדל, כי גרגר של חרדל הוא זרע מאוד מאוד קטן. אתם רואים פה בתמונה בצד שמאל למעלה, אמנם זה מצויר, אבל זה ממחיש את הפרופורציה. וכדאי לדעת שזה גם ביטוי שמשמש לתאר דברים מאוד קטנים. ישוע משתמש בביטוי הזה גם בלוקס בפרק י"ז, בפסוקים 5 ו-6. שם הוא אומר לתלמידים, לשליחים, שאם הייתה להם אמונה כגרגר החרדל, אמונה קטנה מאוד, הם היו יכולים לעשות דברים גדולים. אל תהיו חסרי אמונה. אז השאלה שוב היא, מהי האמת כאן? מה ישוע אומר כאן? וכפי שאמרתי, אני לא דוגמטי או נחרץ לגבי מה שאני הולך להראות. ככה אני הצלחתי להבין. שוב, מכיוון שאין איזה פסוקים או קטע או פירוש שאפשר לייחס אותו בצורה ישירה ומוחלטת למשל. להבנתי, יש כאן שני דברים שיכולים להתאים. אחד, זה באופן גלובלי, ההתפשטות של מלכות אלוהים על האדמה. והשני, זה שאפשר לקחת את זה גם באופן אישי, לפוטנציאל הרוחני שיש לכל אחד ואחת שנולדו מלמעלה, שהפכו להיות אזרחים של מלכות השמיים. אז אני מתחיל עם צורת הסתכלות הגלובלית. נתחיל עם יוחנן המטביל. יוחנן המטביל נקרא להיות זה שמכין את לב העם לקראת ביאתו של המשיח. וכפי שאנחנו קוראים לדוגמה במתי ג' פסוקים 1 ו-2, יוחנן אמר מסר שלפניו אף נביא או איש אלוהים לא אמר. ואני לא מתכוון לחלק של לשוב בתשובה, אלא לזה שהוא קרא שמלכות השמיים עומדת בפתח, היא מתקרבת. הולך להיות כאן איזשהו מהפך שאלוהים הולך לעשות. זמן קצר אחרי יוחנן, ישוע החל לפעול. אנחנו קוראים אחרי שיוחנן הוסגר, במרקוס א', פסוקים 14 ו-15, וישוע, המשיח, גם הוא, אנחנו קוראים שהוא קרא את בשורת מלכות האלוהים, ואמר שזה עומד בפתח, מלכות אלוהים עומדת בפתח. עכשיו הזמן לשוב בתשובה, להאמין, להיכנס למלכות הזאת. ובמשך כ3.5 שנים, ישוע מקים מתים, מרפא מצורעים, מרפא כל מחלה, כל מום, מגרש עדים, מדבר בסמכות כזו שאף אדם בעולם הזה לא דיבר כמוהו. אופן שבו הוא התנהג, שבו הוא פעל במצבים מסוימים, היה העדות הכי חזקה שיכולה להיות. אפילו אנחנו קוראים בבשורת יוחנן בפרק כף א', בפסוק 25, שאם היה נכתב כל מה שישוע עשה, העולם שלנו לא היה יכול להכיל את כמות הספרים הזאת. ובאמת מה שיש לנו בבשורות זה מאוד מאוד תמציתי. ולמרות כל הדבר הזה, אנחנו יודעים שרוב העם דחה אותו, ואפילו צעק לצלוב אותו, להרוג אותו, ובאמת לא קיבל אותו. המשיח בין האלוהים, אלוהים שלבש בשר. אפילו אנחנו קוראים על תלמידים שהלכו אחריו, ובשלב מסוים פשוט עזבו אותו. לדוגמה ביוחנן ו' בפסוק 66, אנשים שהיו תלמידיו נסוגו אחור, בעקבות הדברים הקשים שהוא אמר. בלוקס, בפרק י' בפסוק הראשון, יש לנו איזשהו סדר גודל של כמות האנשים שבאמת הלכה אחריו. אנחנו קוראים על זה שהוא הבדיל 70 תלמידים, נתן להם סמכות רוחנית ונתן להם משימה לבשר בכל מיני ערים. אז זה לא הרבה כשחושבים על זה, 70 אנשים. אני לא יודע בדיוק מה המספר, כמה אנחנו נגיד בקהילה, אבל אנחנו, אני חושב, באזור ה-40. זה לא כזה רחוק. אז מדובר פה על התחלה שנראית מאוד מאוד קטנה. ויותר מזה, אם מתקדמים קצת הלאה, לאחר שישוע עלה לשמיים, במעשה השליחים בפרק א', אנחנו קוראים על קבוצה של כ-120 אנשים שמחכים לרוח הקודש, מחכים להבטחת אלוהים בחג שבועות. זה מספרים מאוד מאוד קטנים, אבל מכאן התחיל איזשהו מהפך, מאז שאנשים קיבלו את מתנת רוח הקודש. כי ישר אחר כך, אם תשימו לב, אנחנו קוראים על פטרוס, זה מופיע במעשה השליחים בפרק ב', בפסוק 41, שהוא מדבר אל יושבי ירושלים, ו3,000 מקבלים את הדברים שהוא אומר, ונתבלים ביום הזה. 3,000. ושני פרקים אחר כך, במעשה השליחים בפרק ד', בפסוק 4, אנחנו קוראים על עוד קבוצה, אבל הפעם של 5,000 אנשים ששומעים את זה ומאמינים, שומעים את הדבר. והאמונה מתחילה להתפשט בעם ישראל. יותר ויותר אנשים מחליטים לעזוב את החטא ולהאמין בישוע. אם אתם זוכרים מה קרה אחרי האירוע הזה, שהשליחים דיברו ובעקבות זה כ-5,000 איש האמינו, אנחנו קוראים על הסנהדרין, על ראשי העם, שתפסו את השליחים ורצו אפילו להרוג אותם. ואני חשבתי לציין את מה שגמליאל, אחד מאנשי הסנהדרין, אומר לשאר הסנהדרין. זה מופיע במעשה השליחים בפרק ה', פסוקים 34-39. גמליאל, שהוא אחד מהפרושים, פונה לסנהדרין ואומר להם, תיזהרו. אל תעשו את מה שאתם חושבים לעשות לאנשים האלה, אל תהרגו אותם. כי אם הפעולה הזאת שהשליחים עשו, שהם בישרו ודיברו וסחפו אנשים אחריהם כביכול, זה, המקור של זה זה אדם, אז זה ידעך, אין לכם בכלל מה להתרגש מזה. הוא נותן גם איזה שתי דוגמאות שם בקטע הזה. אבל אם הפעולה הזאת, המקור שלה הוא אלוהים, לא רק שאתם לא תצליחו לעצור את זה, אתם גם תלחמו בבורא, באלוהים. הוא אומר להם דברים מאוד קשים, מזהיר אותם. אם קוראים את ההמשך של הקטע, אז הם באמת לא הרגו את השליחים, אבל הם כן התנגדו, הם כן איימו עליהם והקו אותם. אמרו להם לא לדבר יותר בשם ישוע, הם כן נלחמו נגד אלוהים. ואני חשבתי על זה שבמהלך כל ההיסטוריה, לא משנה מי, אם זה השטן והשדים שלו, בני אדם, שניסו לעצור את ההתפשטות של מלכות אלוהים מלהגיע לעוד אנשים, הם לא הצליחו. קרה בדיוק הדבר ההפוך. אם לדוגמה, נחשוב על סטפנוס, בעקבות הרדיפה, בעקבות המוות שלו, הרדיפה הגדולה שהייתה, אנשים פשוט ברחו מהבתים שלהם, אבל הדבר הזה גרם לבשורה להגיע לעוד מקומות בארץ, לעוד אנשים, עוד אנשים האמינו בישוע ונושעו. ככה שזה נראה מאוד מתאים להתפתחות הזאת של בשורת מלכות האלוהים ממשהו מאוד מאוד קטן למשהו אדיר. וכמובן אי אפשר ולא לדבר על פולוס. על אדם אחד, היו עוד כמה, אבל אדם אחד, השליח הגדול לגויים, שבקנאות ואהבה לאלוהים, עם חוסר פשרה, אלוהים עשה איתו מה שהיום לא עושים ארגונים אדירים עם כסף ועם טכנולוגיה. אנחנו קוראים בקולסים בפרק א', בפסוק 23, שפולוס אומר, אם תראו מאמצע הפסוק את החלק המודגש, שבשורת אלוהים נשמעה לכל הנברא תחת השמיים. אלוהים משתמש בפולוס להפיץ את הבשורה בקרב עמים מחוץ לעם ישראל, ממש בכל, אולי ברוב, העולם המוכר. וזה הזכיר לי את הנבואה שיש בספר ישעיהו, בפרק מ"ט, בפסוק 6, אני אקרא את זה, ויומר, נקל מהיותך לי עבד, להקים את שבטי יעקב, ונצורי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי, עד קצה הארץ. ישוע לא הולך רק להשיב את עם ישראל אל אלוהים, אלא הוא הולך להיות אור לכל אומות העולם, לכל העמים, הוא הולך להיות הישועה בכל הארץ. אז אמרתי, זה נראה מאוד מתאים. לגבי הציפורים, אז בכתובים יש, לפחות מה שאני ראיתי, שני אנשים או ממלכות שמושבות או מושבים לעץ גדול. אם אתם זוכרים, בספר דניאל זה מופיע בפרק ד', נבוכדנצר. זה שעומד בראש האימפריה הבבלית, הוא חולם חלום על עץ אדיר, שבעץ הזה מקננים או מקננות ציפורי השמיים, ומתחתיו כל החיות השדה. אני לא אכנס לפרטי הפרטים של החלום, אבל העץ הזה סימל אותו, זה שעומד בראש האימפריה, וניתן להבין שכל יתר החיות זה בעצם כל אותם עמים ואנשים שנמצאים מתחת לסמכות שלו, שמושפעים מההחלטות ומהאופן שבו הוא מנהל את הממלכה, את האימפריה, שהוא עומד בראשה. מקום דומה שגם יש לנו שם מלך או מלכות שמושווה לעץ גדול, מופיע ביחזקאל בפרק למד א', בפסוקים 1-6, שם אם תראו את פסוק 3 מדובר על אשור. ממלכת אשור מושווה לארז בלבנון, וגם כאן התיאור הוא מאוד דומה, של עופות השמיים שמקננים בעץ הזה, וחיות השדה שנמצאים מתחתיו, שנמצאות מתחתיו. ופה כתוב בצורה מאוד מפורשת, שמדובר על גויים רבים, על עמים רבים שנמצאים תחת הסמכות של ממלכת אשור, של האימפריה האשורית. אם אתם זוכרים, האימפריה האשורית הייתה לפני האימפריה הבבלית. עכשיו, מה אני מבין מהדבר הזה, או מה ניתן להבין מהדבר הזה? שגם במשל שקראנו עכשיו, במשל גרגר החרדל, הציפורים יכולות לסמל אנשים, בני אדם. וכשחשבתי על זה, אז ישוע עשה מהפך בעולם שלנו. ממש מהפך. יש מדינות שקמו על העקרונות של הכתובים, על היסודות של דבר אלוהים, ואנשים שונים במהלך כל ההיסטוריה ששבו בתשובה, שנולדו מלמעלה, עשו המון המון דברים לטובת האנושות, לטובת הסובבים אותם, אם זה להקים בתי חולים, בתי יתומים, ארגונים גדולים שתורמים ועוזרים לאחרים, לחלשים בחברה, וגם אם יורדים לרמה הפרטית, האישית, כל אחד מאיתנו ששב בתשובה הוא הופך להיות מקור של ברכה לסובבים אותו. אם זה בבית הספר, בלימודים, בצבא, בעבודה, עם השכנים. יודעים שאנחנו אנשים שעוזרים, שאפשר לסמוך עליהם. וזה יכול להתאים שהציפורים מסמלות בעצם אנשים שהתברכו כתוצאה מהמלכות שישוע הביא לכאן. ישוע, אני מזכיר, הביא מלכות רוחנית, לא מלכות פיזית. אז עד כאן זה נראה הגישה הגלובלית. עכשיו, אני אמרתי שאפשר להסתכל על זה גם באופן אישי. ובאופן אישי, אפשר לראות את זה בתור הפוטנציאל הרוחני שיש לכל אדם שנולד מלמעלה. אני מזכיר לכם את דבריו של ישוע על יוחנן המטביל. ישוע עורך השוואה, לדוגמה במתי י' פסוקים 11-12, הוא עורך השוואה והוא אומר שהאדם הקטן, נקרא לזה זה שנולד עכשיו מלמעלה, שנכנס למלכות השמיים, יש לו פוטנציאל רוחני יותר גדול ממה שהיה ליוחנן המטביל. ויוחנן המטביל, ישוע אומר עליו, שהוא האדם הכי גדול שהיה מכל האנשים עד אליו. וכשחשבתי על זה, אז צריך לא להתבלבל כאן בין התפקידים או הקריאה שהייתה לאנשים בתקופה הישנה, לבין המצב הרוחני שלהם. אני מודה שאני, ככל שעובר זמן, אני יותר ויותר מפנים את האמת הזאת, את הפוטנציאל האדיר שיש לכל מאמין ומאמינה בישוע, מבחינה רוחנית. ומה שיש בנו, זה משהו שבתקופה הישנה אנשים יכלו לחלום עליו. מי שמכיר את המזמור נון ה' של דוד, נון א', סליחה. אנחנו היום יכולים לנצח את החטא. אנחנו לא עבדים שלו. לדוגמה ברומים ו' בפסוק 14. אנחנו יכולים לגבור על הכעס, כמו שלמדנו לאחרונה. לגבור על שפיטה, לא לשפוט אנשים אחרים. על רכילות, על אנוכיות, ולחפש את הנוחות שלנו. ואנחנו באמת היום יכולים לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת, ברמה הגבוהה ביותר. והדבר הזה הוא תלוי בכל אחד מאיתנו ברצון שלנו. ישוע, אם אתם זוכרים את משל הזורע, שהוא אומר שיש 30, 60 ו-100 שערים. יש רמות שונות. ואני חשבתי על להדגיש את זה, שאנחנו צריכים לכוון ל-100. באמת לכוון ל-100. לא לבזבז את החיים שאלוהים נתן לנו כאן, על הנוחות שלנו ועל זה שטוב לנו ונוח לנו, אלא תמיד לשאוף ליותר. ולבקש מאלוהים שיפעל בנו, כי הוא רוצה להפוך כל אחד מאיתנו למקור של ברכה אדירה כלפי הסובבים אותנו. להשתמש בנו פה בעוצמה. ואני גם חשבתי על העניין שיום אחד כל אחד מאיתנו יפגוש את ישוע. שלא תהיה לנו חרטה בלב או בושה שלא נתנו מספיק. שלא כשנראה אותו נבין מה היינו יכולים לעשות. שלא תהיה לנו תחושת החמצה הנוראית הזאת שהיינו קמצנים עם הלב שלנו כשנראה אותו. ובהקשר הזה אפשר לראות את הציפורים בתור אנשים אחרים מאמינים שאנחנו מקניעים אותם לתת מעצמם יותר לאלוהים, יותר להתקרב אליו, ולתת יותר פרי. אז אני מקווה שלא בלבלתי אתכם קצת עם כל הדברים, כי באמת צריך לנסות להבין, וכמו שאמרתי, אין איזשהו פסוק או קטע שמדבר על זה בצורה ישירה. אבל זה ככה מההסתכלות שלי, זה מה שהצלחתי להפנים ולהבין. אז עם זה נסיים.